ברוכים הבאים אל מאחורי הקראים, הפודקאסט שיכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של הקראים, השברים והפציעות של ספורטאי העילית. הפודקאסט שייתן לכם הצצה לצדדים הפחות מוכרים של הקריירות שאתם כולכם מכירים. הרגעים הכואבים, המלחיצים והמרגשים שלפעמים עיצבו אותם ועשו אותם למי שהם. אנחנו יותם פרי ונמרוד מלר, שני פיזיותרפיסטים שבאים מעולם הכדורגל בליגת העל ונבחרת ישראל, וכיום עובדים יחד בפיזיופו, הקליניקה הגדולה והמתקדמת בארץ לטיפול ושיקום ספורטאים מכל הסוגים והרמות. אנחנו ננסה לחשוף בפניכם עולם שלם שמתרחש ברובו הרחק מעיני המצלמה ולתת לכם הצצה לעולם המרתק הזה שנקרא רפואת ספורט. אז בואו והצטרפו אלינו למסע המרגש הזה ובואו ונכיר את האורחת הבאה שלנו.
אולי מכאן תבוא הישועה, אולי זה יהיה השער.
איזה כדור חכם, איזה גול יפה, כדור חכם.
3-2, דקה 85, פלקו, מי הכובשת.
תסתכל שרית, הולכת עם הכדור, מכניסה כדור עומק לפלקום, פלקום בנגיעה, אפילו לא עוצרת, אולי זה גול ניצחון.
תשמע, שנער שדרגה את עצמה במחצית השנייה בצורה יצאת מן הכלל את היכולת. 1, 2, 3, 4. ברוכים הבאים למאחורי הקראים. האורחת הבאה שלנו היא אחת השחקניות הגדולות והמוכרות שהיו לנו פה. היא נולדה בקיבוץ, נימי שקט. והחלה את דרכה באסה תל אביב, ואף הייתה מלכת השערים 3 שנים ברציפות.
רגע, איזה קיבוץ? סליחה שאני קוטע אותך, אבל איזה קיבוץ?
קיבוץ גלון.
גלון?
כן. אחת מ-11 נקודות, אזור קריית גת כזה.
אוקיי.
אז זה לא קיבוץ, אני מתרגש ממנו.
קיבוצים בדרום. פחות, בדרום זה פחות...
אני מהצפון.
בסדר, שומר הצעיר וזה.
שומר הצעיר? גם אני שומר הצעיר.
נו, את נפגשנו בטוח.
ידעתי שזה יוביל אותנו למקומות... אוקיי, היא הייתה חלק מאסה תל אביב כשהייתה בליגת האלופות, שלדעתי זה היה הפעם היחידה, הראשונה, היחידה?
הפעם היחידה שעלינו בשלב בעצם. מאז היו קריית גת מנסים כל שנה, אבל אנחנו בינתיים עוד עם סי שעוד לא נשבר, ישברו אותו.
מדהים. והיא אחת ממובילות המאבק לשוויון זכויות לנשים בספורט, היום כמנכ"לית איגוד ההתעמלות. מישהי אמרה עליה שהיא אחת השחקנות הכי חכמות שהיא פגשה ושיחקה איתה, וזה לא מפתיע כשמגלים שהיא דוברת גרמנית שוטפת, ועשתה 2 תארים תוך כדי משחק פעיל, ועכשיו היא בהיריון עם הרביעי שלה, רביעית.
רביעית, אחרי 3 בנים.
ושלושה בנים, תוך כדי הכל, וזה אני לא מבין.
וואו.
מה קורה שם. אז
נעים
שלום מאוד. לשרית שנער.
אהלן, כיף להיות פה.
ברוכה הבאה, כיף שאת פה. רגע, אני רוצה לדעת, מנכ"לית איגוד ההתעמלות זה... היו מנכ"ליות לאיגוד ההתעמלות עד היום? או זה המנכ"לים? או איך זה היה עד עכשיו?
עד עכשיו עוד לא היו, אני הראשונה, אבל אני הראשונה כבר הרבה זמן. אני בתפקיד מאז 2014, אז...
איך מהכדורגל בכלל זה?
בעיניי מאוד פשוט, כאילו, אני תמיד רציתי בפוסט קריירה שלי לנהל ספורט, ואם כבר, אז לנהל את הספורט ברמה הכי גבוהה שיש. אז כשהייתי בת 30, עוד שיחקתי, אופיר פז פינס היה יושב ראש האיגוד, עשה מכרז, פתוח, נלחמתי, ניצחתי, ומאז אני פה.
מי היה מולך אז?
אני לא זוכרת את כולם, היו איזה 300 קורות חיים, זה היה משרה נחשקת. אני יודעת שהגענו לסוף כמה, 3 ספורטאים לשעבר, ו... אני שמחה שלקחתי את זה.
אז רגע, אז כל ההצלחה הגדולה, זאת אומרת, מי אלכס והלאה זה בתקופה שלך, או שאלכס זה עוד היה לפני?
קודם כל, אלכס התפרסם לפניי, הוא עוד היה בבייג'ין 2008, אז זה לפניי, גם בלונדון 2012, אבל יצא לי באמת הזכות ללוות גם את ארטיום וגם את לינוי בטוקיו, וכמובן, הרבה שנים לפני בהכנה שלהם, ו... באמת גם לראות את...
עכשיו גם חזרת עם מדליית זהב מ... איך קוראים?
ארטיום.
לא, ארטיום.
על מה אתה דבר?
ברח לי השם, עכשיו מתעמל חזר.
אלכס מיקינין חזר עם מדליית זהב מהמתח. כן, נכון. לגביע העולם, אנחנו... שנת 23, שנה לפני האולימפיאדה, היא שנה מטורפת. כמעט כל שבועיים יש תחרות מטרה כזו או אחרת. והספורטאים שלנו הם בצמרת העולמית.
סחטן, סחטן. טוב, אנחנו נחזור לזה לדעתי בסוף, כי יהיה מעניין גם מבחינת רפואת ספורט שם. תחום שהוא תמיד היה יחסית פחות, יותר מוזנח, אני לא יודע מה המצב היום, יהיה מעניין. בסדר.
כן, אז מה, חוץ מזה, מה עשה לך היום? יש עוד משהו?
כמו שאמרת בפתיח, יש לי שלושה בנים צעירים, גיל 7 ומטה, אז אני עסוקה ברוב שעות הפנאי המעטות שיש בהם. עדיין רואה קצת כדורגל, עוקבת אחרי הליגה לנשים, כמובן רואה בחול, רואה בטלוויזיה מן הסתם, אבל לעשות ספורט כרגע לא, אני אחזור אחרי הלידה, אני מאמינה שאני אחזור. רצתי קצת, הייתה תקופה שרצתי מרחקים, כמו כל עם ישראל, חצי עם מרתון וכאלה, כאילו בקטע פוסט-טראומה של הפרישה, לנסות ועדיין לאחז באיזשהו משהו קצת תחרותי. אבל אני בעיקר עוקבת, עוקבת אחרי כל ענפי הספורט.
תגידי, באמת, אגב, אחרי פרישה, אנחנו מכירים את זה מכל סוגי הספורט, אבל בעיקר מהכדורגלנים, שיש איזה עניין שהגוף מדבר אחרי שפורשים, הוא א',
מדבר ומקלל.
כן, אז יש את הקטע הזה שאנחנו זוכר למדנו על זה, שבשעות שבו הגוף היה רגיל לעשות אימון, פתאום הדופק עולה, פתאום הזיעים קצת, פתאום דברים כאלה. את מכירה את זה? זה חווית את זה?
אני, לצערי, הכדורגל נשים בארץ הוא פחות מפותח, אז אני לא יכולה להגיד לך שעבדתי בסביבה מקצוענית בשנים האחרונות שלי בארץ.
כן.
אחרי שחזרתי מחול, שיחקתי פה 7 שנים, וזה הרבה זמן כדי שהגוף יתרגל לא למאמץ מספיק גדול, לצערי. אני אומרת את זה...
דאונלוד.
זה סוג של ירידת מתח אחרי שאתה בא מארצות הברית, מהבונדסליגה, לבוא ולהתאמן 2 או 3 בשבוע, זה בשעות הערב.
Okay.
זה לא מה שהייתי רוצה, ואני לא מאחלת שככה ייראה כדורגל אנשים. אני כן אופטימית מטבעי, אז אני מקווה שהוא ישתפר, אבל מה שעשינו פה הוא רחוק מהמקצוענות שאני עוסקת בה היום, ברמת הניהול שלה לפחות.
אגב, יש לך איזה שאיפות ללכת למנכ"ל את הכדורגל? זאת אומרת...
בתור מה?
קודם כל...
מנכ"לית ההתאחדות?
כדורגל נשים? אני לא יודע, יש דבר כזה?
קודם כל, לא מעניין אותי כדורגל נשים בפרט. כאילו, אם הייתי רוצה להגיע לאנשהו, זה כן למנכ"ל את ההתאחדות לכדורגל, זה כן משהו שהוא איזשהו חלום. הטיימינג שלו צריך להיות מוצלח עבורי, אבל אם אני אעשה את זה, זה בוודאי לא יהיה רק מגדרי, זה לא יהיה מנהלת נשים. כי מעניין אותי לעשות שינוי שהוא הרבה יותר רוחבי מכדורגל נשים, שהוא מאוד נישה בארץ.
Okay. תגידי, את יכולה אולי ממש בקצרה, מה את חושבת שצריך לעשות כאילו כדי שהכדורגל אנשים כן יצליח לצמוח? כאילו, כי נגיד אני מסתכל בחול, אנגליה דוגמה קלאסית מבחינתי, שלכל מועדון גדול יש מועדון נשים, יש קבוצת נשים, הליגה שם מאוד מפותחת, כאילו למה זה לא רווחי, או שזה לא מעניין?
אז אתה שואל שאלה והתשובה היא אצלך גם. בסופו של דבר, ברגע שהמועדונים הגדולים יקימו מועדוני נשים, זה יקרה מעצמו, זה קרה, אני שיחקתי בהספאו, תחשוב, אנחנו הולכים אחורה ל-15-20 שנה אחורה למועדון פאר בכדורגל הגרמני, שהחזיק קבוצת נשים, כאג'נדה, זה בכלל לא עניין של ביזנס, אבל גם בביזנס יש היום, הבינו את זה באירופה, שבסוף כדורגל זה, קהל הצופים הוא משפחה, ובסופו של דבר רוצים שיהיה איזושהי שייכות למועדון, אין מועדון גדול, אנגליה זו דוגמה טובה, אבל גם צרפת, לפני זה היה שם את היורו. היום המועדונים הגדולים מתחרים ביניהם גם שם, וככה גם קהל האוהדים. זה עניין של באמת, זה יגיע לפה, זה פשוט עניין של זמן. אנחנו בארץ לוקח לנו הרבה זמן להניע את הדברים, אנחנו נגיע לזה. אנשים יבינו בסוף, כמו מה שקורה אגב היום נגיד בקטמון, או בהפועל תל אביב שמתחילה, הקימה קבוצת נשים ומשקיעה בה, כן, בתשתיות. אז זה יקרה, פשוט...
אגב, אני בזמנו, כשעבדתי בביתר, אז לביתר הייתה קבוצת נשים, ואחת הכוכבות של הקבוצה, הייתי מטפל בה, היא הייתה ערבייה.
אגב, ביתר באמת היו בעבר, כשהליגה נפתחה, היה מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב. אז מושיק תאומים עוד היה בא לראות משחקים, ואני את הבחורה שלי בליגה הישראלית עשיתי, כשסטפן שלו ישב בקהל, בית סטדיון טדי.
המשחק היה לפני המשחק של...
זה לא, זה היה משחק ביום אחר, ספציפית הוא לא היה הפורמט של הגברים, אבל כן, אסה תל אביב, את האליפות הראשונה שלה, לקחה בקריית אליעזר, עוד לא היה אז סמי אופר, בפורמט של הגברים, היינו שיחקנו נגד מכבי חיפה, וניצחנו שם 2-1, במשחק שלקחנו בו אליפות, זה היה ראש בראש, כאילו על הראש שלהם, בלתי נשכח, תחשוב שהאוהדים של מכבי חיפה, כאילו, באטרף על הנשים שלהם, זה היה מגניב.
כן, מדהים. קטע, דיברנו על זה עם לי, נראה לי, דיברנו על זה שיש איזה עניין, הרי כדי שלספורט מסוים יהיה רייטינג, אנשים צריכים להתעניין בו. עכשיו, באופן כללי, כדורגל זה לא ספורט שהרבה נשים חוות כילדות, ולכן הן פחות מתחברות אל הספורט הזה ופחות צופות בספורט הזה, וכאילו זה מין מעגל כזה שלכן מקשה על הספורט הזה להתרומם, ואם היו נחשפות יותר בבית הספר או במקומות כאלה, אז יכול להיות שזה היה מגדיל את כל העניין.
אני מסכימה ב-100%. בסוף יש היום המצב יותר טוב. יש קבוצת ילדות כמעט בכל רשות. יש קבוצת ילדות, כי כשאנחנו, מורן ולי ואני, כשהיינו צעירות, אז היינו צריכות לשחק עם בנים ולחוות איזשהו קושי שלא כולם עברו אותו, הרבה פרשו בגללו. אז היום יש פלטפורמות טובות, ואני יכולה להגיד לך שדווקא נגיד המאמא גול, שזה איזושהי ליגה לנשים מבוגרות יותר אחרי קריירה, תופס תאוצה בצורה מדהימה, כי לא צריך הרבה בשביל כדורגל, מה צריך קצת מגרש, שני שערים, זה לא שצריך תשתיות מטורפות. אז זה תופס, ואוהבים, אוהבות, בסוף ספורט, זה כדורגל זה ספורט להמונים. ואוהבים לשחק אותו, ברגע שנחשפים אליו, גם אם זה בגיל מאוחר.
טוב, יש פה הרבה עניין למחשבה, אני חושב, איך באמת לחזק את העניין הזה, כי ראיתי איזה ריל, מישהו באינסטגרם, שקצת דיבר על הפן הכלכלי של, אני לא יודע אם ראיתי את זה, שהוא דיבר מספרים מאוד מאוד גבוהים, נגיד ההכנסה של מונדיאל גברים, וכמה מתוך הסכום הזה עבר לגברים, זה היה משהו כמו 7% או משהו כזה, וזה סכומים מטורפים, ואז אמרו שכאילו, המונדיאל נשים הכניס סכום הרבה יותר נמוך, אבל מה שחולק לנשים היה הרבה יותר גבוה, זה היה איזה 20%. אבל עדיין המספרים הם לא קרובים כאילו להיות אחד לשני.
כן, זה מצד שני המספרים מדהימים. השנה, רק השנה אחורה, גם שבירת סיעי קהל, גם בקלאסיקו של ברצלונה ריאל, היו שם מעל 87,000 צופים באצטדיון, וגם אמרת אנגליה, אבל בגמר בוומבלי היו, אם אני לא טועה, קרוב ל-90,000 צופים, וזכויות שידור, מיליונים, באמת, כאילו, משהו מטורף שגם עושה, עכשיו אמור להיות מונדיאל באוסטרליה, ניו זילנד, שאמור לשבור את כל הדבר הזה.
אמן, מה אני אלך?
יאללה, מגניב. אז מה, אז איך מגיעה ילדה קיבוצניקית לשחק כדורגל?
וואי, הכי בטבעיות שיש. קודם כל, אני באמת, בניגוד להרבה חברות שהיו צריכות לעבור איזשהו קושי בבית, אני זכיתי גם למשפחה הגרעינית שלי, שהיא מאוד היא מאוד תמכה וליוותה. אני זוכרת מילדות שגם האחים שלי וגם ההורים שלי היו הולכים אחריי לכל, באמת לכל מקום בארץ, אחר כך גם בחול, אבל תמיכה מדהימה. וגם איזה, כשאתה גר בקיבוץ, אז הכל מאוד טבעי. אתה לא צריך להתעסק בכלל במגדר. אני הייתי בת, היינו 10 ילדים בקבוצה. היינו שתי בנות והשאר בנים, ושתינו שיחקנו כדורגל. אולי לא עד גיל מאוחר, ולא לקחנו את זה, כאילו, החברה לא לקחה את זה כמוני קשה, אבל זה היה מאוד הגיוני שבליגה לקיבוצים יכולתי לשחק. זה לא היה, אתה יודע, בהתאחדות לכדורגל, זה לא היה מתאפשר. ופה הייתי חלק מהפועל גלון המיתולוגית, ולגמרי כאילו, שווה בין שווים, כן, שווה בין שווים, וכאילו, בגיל מאוד מאוד צעיר, הושרש בי ההבנה ש שאני לא עושה פה שום דבר חריג. ברור שאתה יודע, כשאתה בא לשחק נגד מכבי קריית גת, אז באים ואומרים לך, אומרים, אתה בן או בת, וזה שאלות שהן רלוונטיות, כי זה שונה.
כן.
אבל הסביבה שלי הייתה כל כך תומכת, והילדים מסביבי היו כאלה, כאילו, מגנים תמיד, ושומרים, וזה
איזה זכיתי. איזה תפקיד?
קשר אמצע, תמיד הייתי.
כן?
כן, פליימייקרית כזאת.
וואלה, מגניב.
כן.
ובאיזה גיל עשית את המעבר? כאילו,
מהפועל גלון.
מהפועל גלון. האמת שבגיל 15, כשהייתי בת 15, נפתחה ליגה לנשים. זה היה אז מגיל 16, אבל אני זוכרת, אמא שלי ראתה מודעה בעיתון והביאה לבת שלה. זה לא דבר שהוא טריוויאלי. והיא אמרה לי, הנה, נפתח וזה, בואי ניקח אותך. ולמרות שהייתי שנה צעירה, היא אמרה לי, בואי ננסה בכל מקרה. לקחה אותי לאשקלון, זה 40 דקות נסיעה זה היה. עשיתי מבחנים, ישר התקבלתי, ובאמת, גם ישר לנבחרת, נערות, בוגרות, לא היו הרבה.
כן.
כאילו, כשהיית טוב, אז באמת לא היו המון, זה לא הייתה תחרות נורא נורא גדולה לצערי. אבל זהו, משם, אחרי חודש עברתי לאסה תל אביב, הבנתי שיש מועדון רציני בארץ, ושם נשארתי, בעצם לא שיחקתי באף מועדון אחר מלבדו בארץ.
ובאמת, איך היה המפגש עם עוד, את אומרת, הייתה לך חברה אחת בקיבוץ שגם כן פרשה באיזשהו שלב, ופתאום את פוגשת עוד הרבה, לא יודע, אבל עוד כמוך ועוד, איך זה היה לגלות את העולם הזה?
קודם כל זה היה כיף, זה חברות שהן חברות שלי עד היום, זה בנות שאנחנו ילידות כולנו 83, זה כאילו היינו חבורה כזאת של... שבאמת כל אחת באה מהעליות אחת בין בנים, בת יחידה, פתאום פוגשות עוד כמוך עם תחומי עניין משותפים ושרופות על כדורגל. זה היה כיף, זה לגלות משפחה שנייה. זה...
תגידי, בנשים, איך ה... כאילו בגברים זה מאוד ברור, המעבר בין נוער לבוגרים. ובנשים יש כאילו קצת, יש קצת ערבוב בין הנערות, כאילו אין נוער בוגרים. לגמרי.
מי שטובה עולה מאוד מהר לבוגרים, היא מדלגת קצת. לפעמים היא נקראת חזרה לנוער כדי לעזור באיזה משחק חשוב, אבל בגלל המצוקה הזאת שהמספרים הם מאוד קטנים, אז באמת כשאתה טוב, אתה ישר משחק בבוגרים. וזה לטוב ולרע, כי לי זה עזר מאוד, התחרתי כשהייתי בת 15-16 עם שחקניות כמו סילבי או נתי חג'אד, שהיו גדולות ממני בעשור. אז אין הנחות, זה נורא טוב. מצד שני, זה גם, אם אתה לא... קשוח מספיק, זה יכול לגרום לפרישה מאוד מהירה. והבעיה בעיקר בארץ שגיל נערות הוא מוגדר פחות או יותר מגיל 13 עד 18, ולשחק 6 שנתונים ביחד זה לא סביר.
נכון.
וואו. מי היו כאילו ה-role models שלך, כדורגלנים גברים או כדורגלניות נשים?
אז לצערי, אני אגיד גברים. כי זה מה שהיה אז בארץ, אגב, אבל לא כולם היו כדורגלנים. אני גדלתי מאוד, על מייקל ג'ורדון מאוד חזק בבית, וכווינר, כשחקן שהוא קבוצתי. הייתה אז את מיה הם, שהיא הייתה שחקנית נורא מפורסמת בארצות הברית, אבל בארץ בדיוק סילבי אז יצא לנורווגיה, אבל זה כבר היה אחרי שאני כבר, זה כבר לא הייתי ילדה. אז סילבי היא פחות...
הרגשת שווה לה, כאילו, מבחינת...
הרגשתי יורשת שלה, באיזשהו מקום באתי לבעוט, קצת להזיז לה את הגבינה, והיא הייתה מודל, סילבי מדהימה, מישהי ששיחקה עד גיל 40, אני היום 39, ואני פרשתי כבר לפני 7 שנים, לא מבינה איך אפשר למשוך עד הגיל הזה, אבל היא הייתה מודל למצוינות ובאמת בריאותית, משהו מיוחד.
ואיזה כדורגלנים גברים רצת כילדה?
אז אני גדלתי, היה לי דוד שלקח אותי למשחק של הפועל פתח תקווה, אתה יודע, בגיל צעיר משפיעים עליך נורא בקלות.
כן.
אז הוא שרף אותי לעוד קבוצה שלא הייתה קיימת בליגת
העל. מנור חסן, מי זה היה?
כן, אז היה מוטי קקון ועוד ניר לוין, כשהם לקחו גביע, זה הייתה אז קבוצת פאר שגידלה את אלון חזן ואת ווליד בדיר, היו הרבה שחקנים מאוד טובים. לא יכולה להגיד שאחד מהם, עוד פעם, אני שאפתי למחוץ לגבולות ישראל.
כן.
יותר ברמת, אתה יודע, היום זה מסי, אבל אנחנו גדלנו אז, אני יודעת מה, על זיזו ועל, יותר על פירלו. כן. יודעת, אני לא רוצה לחשוף, אני כבר ממש מבוגרת, זה כאילו מבאס.
לא, שחקנים לא רעים, זה עידן ו... לא, בסדר.
כן.
רונלדו הברזילאי, אני יודעת, התקופה שלי הייתה יותר... המונדיאל של 1994, זה המונדיאל הראשון שאני זוכרת.
זה איטליה, לא?
איטליה עם... כן. לא, איטליה לא, שהפסידה, ארצות הברית. שהפסידה לברזיל. איטליה שהפסידה לברזיל בארצות, כן, הברית, עם הפנדל של בג'ו, מעל השאר. זה המונדיאל הראשון שאני זוכרת.
אגב, יש סרט על רוברטו בג'ו, על כל הקריירה שלו, כביכול, והצולבת שהוא עבר, והניתוח וזה. סרט ממש יפה, אני ממליץ גם לחבר שהם פצועים עכשיו, שווה לראות את זה. כן, ממש סרט מדליק, בנטפליקס, אם אני טועה.
מגניב. אז מה, אז איך היה... לא, תשאל.
לא, אתה יש לך כיוון, אני רואה את הגלגלים שלך.
כאילו, אנחנו בדרך כלל שואלים איך הייתה הבנייה הגופנית, ורמת האימון שלה, כאילו, בגילאים הצעירים, וכמה... אז הייתה בכלל, או שזה רק באים לשחק והולכים הביתה?
אני חושבת שאז בזמנו היה הרבה פחות ידע מסביב, אבל היינו כולנו ילדי כדור, היינו הולכים לבית ספר עם כדור, בכל הפסקה משחקים כדור, כל הזמן היינו מסביב לזה, חוזרים מהבית ספר, מארגנים מי מגיע, מי משחק, הייתי גם גרה ליד המגרש, מדליקה את האור, כשידעו שיש מישהו במגרש, כדררת כמה כדורים, כן. חוזרת הביתה עם דלת פתוחה לראות מי יבוא, ובערב כאילו זה היה קורה. היינו משחקים כל הזמן, אז להגיד לך שזה היה משהו מתודי, כנראה שלא, אבל הבנייה הגופנית לצד בנים, היא מבחינתי הייתה, סופר חשובה, גם רואים את זה, ראו בבנות שהכרתי בגיל יותר מאוחר, מי באמת שיחקה עם גברים ומי התחילה בגיל יותר מאוחר, כי בסוף כשאתה, מבחינתי, ואני גם ראיתי את זה בארצות הברית, עד גיל 12-13 אין שום סיבה לעשות הפרדה. בסדר, בגיל 13 הבנים תופסים תאוצה וכוח ובאמת מהירות שקשה מאוד להתמודד איתם, אבל בגילאים הצעירים, להפך, האינטנסיביות הזאת היא ה... אני אהבתי אותה מאוד, ואני חושבת שהיא גם תרמה לי מאוד ל...
כן.
חוץ מלאופי, תרמה לי גם בפן הגופני.
כן.
מדהים. טוב, אז בואי נלך כזה קצת, כי אני לא יודע כמה מכירים את הקריירה שלך, שגם שיחק בחול וזה, איפה שיחקת פחות או יותר, וגם על זה יש לנו הרבה שאלות, באמת.
אז אני, אחרי שהתגייסתי, והיה לי דילמה מאוד גדולה גם בצבא, אם להמשיך עם הכדורגל כספורטאית מצטיינת, או... להתגייס כקרבית, כמו בני גילים מהקיבוץ. עברתי מיונים לטייס, והיה לי ממש דילמה, ולשמחתי הצבא פתר לי את הדילמה הזאת עם, אני, עם עדשות, ובעבר, בעבר אי אפשר היה... אי אפשר היה להיות טייס מטוסים, רק מסוקים, ואני אמרתי, בקיצור, הצבא החליט בשבילי, וזה עזר לי לקבל את ההחלטה שאני ממשיכה חזק חזק עם הכדורגל.
כאילו, אם לא טייסת, אז לא, זה לא צבא.
לא, אתה יודע, זה דילמה כל כך קשה, כי זה באמת, רציתי להיות מצוינת איפה שאני אהיה, אבל בסוף לשם הלכתי, והייתי ספורטאית מצטיינת, וזה באמת גם שירת אותי ששנתיים יכולתי להתרכז בכדורגל עצמו. וביום שהשתחררתי, טסתי לארצות הברית למכללות, שזה מבחינתי היה... בוא נגיד, זה הרגע שבו הפכתי למקצוענית, הרגע שבו הבנתי שכדורגל זה... לא שהבנתי, חלמתי על הרגע הזה, אבל ידעתי שאני יכולה להתחרות ברמות הכי גדולות, ונצאתי לשחק ב-West Texas A&M, זה 4 שנים במלגה מלאה, שזה באמת גם בעולם הזה של המקצוענית, זה הדבר שאני הכי ממליצה, לא משנה אם אתה גבר או אישה, שחקן או שחקנית, בסופו של דבר זה ללכת לשחק ב... מורן הייתה פה, היא בטוח סיפרה, אבל זה המקצוענות לשמה. האמריקאים יודעים לעשות ספורט, והם יודעים גם לתת שוויון הזדמנויות בין נשים לגברים. התחרנו באותם מגרשים, עם אותו צוות רפואי, עם אותם, גם, עם אותם דרישות, כאילו אין הנחות.
כאילו, אגב, במכללות יש, זה צוות רפואי לכל מקצועות הספורט.
כן, athletic trainers.
כאילו, כמו וינגט שיש לכל מיני מקצועות, אז ככה זה עובד שם?
כן, יש לך את הצוות שהוא פרטני אצלך, אבל בסופו של דבר יש ממש headquarters כזה, שאתה, אם אתה פצוע, אז אתה עובר שיקום ליד שחקני בייסבול ופוטבול ו...
כולם ביחד.
כן.
מדהים. ושמה הרגש... תגידי, כשהגעת לשם, אז מה הרגש הפער הגופני שלך לבין
וואו, ה... וואו, זאת השאלה. כי באתי לשם, חשבתי, שחקנית כדורגל, נבחרת...
כן, זה כדורגל.
קפטנית נבחרת, עשיתי... אני באה לשם בגיל 20, הם ילדות בנות 18, הם כאילו יותר צעירות.
מפלצות.
באתי וחטפתי סתירה לפנים, אין מה להשוות, אמריקאיות יודעות לרוץ, הם פיט, הם כאילו בכושר משוגע. גם הבנות הכי פחות מוכשרות במגרש, מבחינת הכושר גופני זה... אתה יודע, שלחו לי תוכנית לפני, יש פרי-סיזן, תבואי, מבחנים, קולם זה, כל מיני תרגילים. אתה יודע, ישראלית, והייתי בטוחה בעצמי. לקח לי 3 שנים כדי לעבור את המבחני כושר האלה. כל פרי-סיזן הייתי בחלשה גופנית, ובשנה האחרונה כבר באתי, כאילו, הייתי בטופ, אבל זה לקח לי 4 שנים להגיע לרמה שלהם, הם פשוט, זה פערים.
הם עושות את זה מגיל, כאילו, את כל הבנייה הגופנית, הם עושות מגיל 12, זה שלא, של אנשים הייתו.
באמת, אי אפשר להסביר, הם כל כך, הם, כנראה שגם בגלל שיש להם תחרות, בסופו של דבר להגיע לקולג', אתה מקבל מלגה, אתה הרבה רוצות את זה, זה שווה כסף מאוד מאוד גדול.
זה שווה כסף, כן, לבנות עצמן זה שווה כסף, אבל זה מדהים כמה הקונספציה פה היא שגויה, שאנחנו הרבה אומרים לא להכניס ילדים לחדר כושר, ושמה כל מי שמתחיל קריירה של ספורטאי הוא חדר כושר, כאילו השילוב הזה והבנייה הגופנית היא קודם כל, כמו שאת אומרת, לא יכול להיות שהם לא היו מספיק טכניות או טובות, אבל גופנית הן מוכנות להתפוצץ.
וזה גם המבנה של המשחק שם, יש חילופים אינסופיים, מחצית ראשונה חילופים חופשי, כמו כדוריד, אפילו לא עוצרים את ה... את המשחק, ומחצית שנייה מותר לצאת ולהיכנס רק פעם אחת, כדי שהמשחק לא יהיה, כאילו שהוא ישטוף במחצית השנייה. אבל זה הופך את המשחק לקצב כל כך גבוה, תחשוב ששחקנית קו, שרצה, רצה, לא חזור, לא חזור, נותנת, כאילו, את כל כולה, אבל לא, 45 דקות, אתה לא יכול לשמור על אינטנסיביות.
כן.
אז הם פשוט 20 דקות נותנת את מה שיש לה ויוצאת, וזה, זה מטורף. זה, פשוט, זה קצב אחר, ומעבר לזה שזה גם, אתה יודע, ארצות הברית, הכדורגל נשים בזמנו, היה מפותח יותר מהגברים. להיות שחקנית כדורגל זה היה להיות סוג של סלב. אתה בא לקפיטריה ואתה, יש לך מקום מיוחד לאטלטים, אתה, כאילו, אתה חי את החלום, זה, זה, הסרטי קולג'ים האלה, הם לא סתם.
זה גם התבטא ב, אבל גם ב, בהישגיות, הם, הם, כאילו, נבחרת ארצות הברית הייתה טופ, כאילו.
כן,
אבל, אבל תגידי, הרבה, נגיד, הרבה שחקנים שהם, יש לנו פה, יש לנו
פיפ שואו.
כן, יש לנו פה פורצת לאולפן.
אין, המעריצים, אפשר לעצור את המעריצים ולהיכנס.
זה חברים,
זה מעריצים.
את חן בושרי פה הגיעה.
היא חלק פעיל בהרבה פודקאסטים שלנו.
נכון. בקיצור, אז אני רציתי להגיד, לשאול, הרבה שחקנים, גברים, כשהם נוסעים, עוברים לחול ומתחילים להתאמן, ויש את הקפיצה הזאת ברמה, אז זה הרגע שבו הם נפצעים. לך היה משהו? כי את מתארת פה קפיצה מטורפת מבחינת...
אני, קודם כל, אני כמו הרבה מחברותיי עברתי קרע בצולבת. אני לא יודעת אם זה היה... זה לא קרה בתחילת הדרך, אז אני לא חושבת שזה היה בגלל אי מוכנות גופנית, כי זה לא קרה לי לא בשנה הראשונה, ולא, זה קרה לי בשנה השלישית, דווקא כשהייתי בשיא הכושר בתחילת עונה, אחרי 8 משחקים. אני יותר חושבת שזה קשור באיזשהו מקום למגרש, שיחקנו על מגרש סינתטי.
כן.
זה מגביר את, את אחוז הפציעות. הייתי גם חבושה בקרסול. אז אני, עוד פעם, אני לא עוסקת ברפואת ספורט, אבל אני, יש לי תחושה שיכול להיות שאם לא הייתי חבושה, אז אולי הייתי פוגעת בקרסול לפני שהייתי פוגעת בברך, אבל בסופו של דבר...
חבישה טובה, זה מחמאה לחובש.
אני לא יודעת, אבל אני כאילו באיזשהו מקום... ידוע שאתה יודע, בסוף נשים יש להם אגן, אנחנו יש לנו אגן רחב, וזה אחוז הפציעות, כל, כשהלכתי לחזרה למעונות אחרי הפציעה עם קביים, אז כל מי שראתה אותי, ACL, I did it last year, ACL, כאילו אין, אין שם, כמעט, באמת, כאילו לא מפתיע, זה קורה להמון.
תגידי, יש לי שאלה, בגלל שאני, זה, עוד פעם, זה מוכח, אבל שבארצות הברית, ACL זה פציעה, מאוד 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 שכיחה, בעולם, עזוב, אבל אנחנו מתייחסים אליה בצורה מסוימת, כאילו אצלנו זה כזה, אנשים רואים ACL, הלכה לו השנה, הלכה לו קריירה, לא רואים צעד אחד קדימה, ושם, כמו שאת אומרת, רואים אותך אומרת, עשיתי את זה שנה שעברה, שטויות וזה, כאילו, כמה הרגשת ש... אתה יודעת מה? אני אשאל אותך שאלה כזאת, אם היית נפצעת בארץ, כמה זה היה גומר אותך, לעומת זה שנפצעת שמה, וכאילו כולם אמרו לך, טוב, זה בקטנה.
אז אני, זה...
תודה שסיימת את השאלה.
אז אני לא...
אתה מדבר, תגיד, אתה לא מתבייש, השאלות שלך נמשכות.
לקחת את התפקיד שלי.
נצח השאלות שלך.
כן.
אני אגיד ככה, קודם כל, אני באמת, אני לא רוצה לפגוע באף אחד בארץ, כי באמת רפואת הספורט השתנתה משמעותית מהיום שאני מתארת אותו, אנחנו מדברים על 20 שנה אחורה. זה השתנה משמעותית, אבל אני אגיד ככה, אם להיפצע ואם לעשות צולבת, זה בארצות הברית, ואני אגיד למה. דבר ראשון, יום למחרת הייתי ב-MRI, ושבוע אחרי זה כבר הייתי על שולחן ניתוחים. אצל רופא נבחרת הסקי של ארצות הברית. סקי זה ברכיים, זה כן. כאילו... ובסופו של דבר, אתה צריך את המעטפת הזאת, את המהירות, ובארץ עד שאתה משיג טוב, הכל קומבין, שם אתה מטופל בצורה... כאילו הייתי כוכב NBA מבחינתם, וזה לא משנה אם הייתי שחקנית טובה או לא טובה לקבוצה, כי יכולה לבוא השחקנית האחרונה על הרוסטר, להיפצע, ויום למחרת היא תהיה ב-MRI, ושבוע אחרי זה בניתוח. כי הם לא מבזבזים זמן, הם אומרים, השריר חזק עכשיו, אנחנו רוצים עכשיו, כאילו לא עכשיו לעשות חודש שיקום, בואו ננצל את הזמן. ואיך שחזרתי, כאילו אמרו לי, יאללה, 6 months you're on the field, כאילו, הידרותרפיה, זה דברים שלא היו קיימים פה. הייתי עובדת 4 שעות, עכשיו גם הייתי סטודנטית, אז גם, אתה לא מפסיד ימי עבודה, זה כאילו כבר על הדרך, זה יותר קל לעשות את השיקום כשאתה בסביבה כזאת, אתה בא לפני הלימודים, ובתוך כדי הלימודים, ואחרי הלימודים, ועוקבים אחריך, ויושבים לך על הראש, וזה באמת, וכאילו הייתי עושה אחד על אחד, אם היה מסביבי מעטפת שהיא, אין אותה בארץ, לא יעזור, לא, אין את המשאבים האלה. ואני גם זוכרת היטב, כי אני חזרתי לשחק באותו ספרינג, כאילו חצי שנה בדיוק אחרי שקראתי, חזרתי לשחק.
וחזרתי מאיזה שהם קשיים, מגבלות?
בעיקר בראש, בעיקר הפחד שזה יקרה שוב, כאילו, זה, אין מה לעשות בסוף.
איך זה קרה בעצם? איך נפצעת?
לבד, נון קונטקט. כאילו, באתי, מי שהייתה מולי, היא עשתה לי הטעיה, והרגל פשוט מהחוצה לתוך המגרש. כאילו, באתי לעקוב אחריה, והרגל נשארה תקועה בדשא.
וזו הפעולה שאת הכי פחדת ממנה כביכול?
ממש לא, לא דמיינתי את זה בכלל, לא הייתי מוכנה לזה. אבל ברגע שבא הפיזיותרפיסט ובדק אותי על המגרש, הרגשתי שזהו, כאילו, זה היה כאב חד, קצר, גם אחרי שעה הרגשתי שאני יכולה לחזור שחק, זה כאילו ממש קרע נקי, בלי מיניסקוס, בלי
כירורגי,
ממש.
רגע, אבל השאלה שלך הייתה אחרי החזרה.
אחרי החזרה, כן.
כן.
אוקיי.
כאילו, אם חששת מהפעולה הספציפית הזאת...
חששתי מזה שזה יקרה שוב, זה לא היה ספציפית לפעולה הגנתית.
אבל אגב, לאן חתרתי כששאלתי אם היו מגבלות או... בוא נתחיל מזה ש...
אתה רואה שאתה, הנה, אתה מתחיל שאלה ארוכה.
זאת לא שאלה, מישהו אמר, אני באתי להטיף.
מתבשלת בשאלה.
באתי להטיף. לא, דיברת על העניין הזה של המהירות של ה-MRI והמהירות של הניתוח. קודם כל, כיום הסיבה... שבגללה מחכים, אגב, לא רק בארץ, אוהבים לחכות סדר גודל של, אני יודע מה, 3 שבועות מרגע הפציעה עד לניתוח, לפעמים יותר. יש רופאים שאוהבים להגיד את המשפט, אני רוצה לנתח אותך כשאתה תרגיש שאתה בכלל לא צריך ניתוח. זה הזמן הכי טוב לנתח. כי מצאו שיש ירידה בכמות הסיבוכים שיש אחר כך. זאת אומרת, אם אתה מנתח ברך שהיא מלאה במים ונפוחה, הסיכוי לכל מיני דבקויות ודברים כאלה, מסתבר סטטיסטית שהוא יותר גבוה, זה הסיבה כיום שעושים את זה, זה לא מ... לאו דווקא מבעיות של זמינות או תקציבי וכאלה. גם לגבי מתי נכון לעשות MRI, למרות שלא, MRI נראה לי זה בסדר, לעשות אותו יום, מאותו יום, יום אחרי זה בסדר גמור, זה אפילו טוב. ולחזור אחרי חצי שנה. זאת אומרת, כיום כבר לא חוזרים אחרי חצי שנה, כיום אומרים, תחצה את סף השנה, ה-12 חודשים, הסטטיסטיקה שלך תירד, הסטטיסטיקה לפציעה חוזרת יורדת באופן משמעותי, זו הסיבה. אז היו דברים, זאת אומרת, הכל טוב מהדרך שבה הלכת או ש...
קודם כל, אין דלתות מסתובבות, ויכול להיות שאם הייתי עושה את זה בדרך אחרת, זה היה טוב יותר, אני לא שם, וזה גם היה, אני בן אדם שמעדיף, כאילו, אני cut to the chase, אם הייתי צריכה לחפור בזה ולחשוב על זה 3 שבועות, כאילו, היום יש הרבה שחוזרים בכלל שמרני, בלי ניתוח. זה לא משהו שהיה אופציונלי. אני התייעצתי פה גם עם רופאה שהיא מנטורית שלי לחיים, זה דוקטור מיכל, שהיא... עוד לא הגעתי לחדר, היא שמעה שנפצעתי וחיכתה לי ממנה הודעת, הכל בסדר, תחזרי לעצמך, אם את צריכה משהו, אני פה.
יקירת המערכת.
אז זה מישהי שבאמת גם ליוותה אותי והתייעצתי ו... אבל אני בן אדם שהיה לו טוב שזה יהיה מהיר, שאני אחזור, כאילו שלא, לא, לא, פשוט לא לחפור בזה יותר מדי. עכשיו גם יצא שיש לי קרע שאפשר את זה, יכול מאוד להיות שאם הייתה יותר נפיחות ויותר נוזלים, אז היו מחכים עוד קצת זמן, אבל הנסיבות אפשרו את זה. אני יכולה להגיד לך שהפחד שלי היה לא מפציעה חוזרת, היה מפציעה בברך השנייה, כי זה מבחינתי, מה שאמרו לי זה שבדרך כלל עובדים נורא קשה על הרגל הפגועה, ואז אתה מייצר איזשהו חוסר איזון והרגל השנייה... ולחזור עוד פעם אחרי, לא יודעת אם הייתי יכולה, אני יודעת שנגיד לי שהייתה פה, עשתה מגוון ברכיים, ולא יודעת איך הייתי מתמודדת עם פציעה שנייה, זה נראה לי הרבה יותר קשה. להיות בחוץ חצי שנה ולראות את החברות שלך, ואתה לא יכול לעזור להם, זה קשה, ואני גם זוכרת במדויק את המשחק שבו חזרתי, את הגול הראשון ששמתי, את ההישכבות לאחור, כאילו בהודעה שזה קורה, כשהמאמן שלי רץ אליי באטרה וכאילו פחד שקראתי את הצולבת כאילו שוב, כי אני זוכרת את זה, אתה יודע, יותר מרגעי אליפות, כי זה באמת רגע מכונן.
כן.
מלהתחיל ללכת אחרי ניתוח.
בת כמה היית שקראת?
הייתי בת 23, שנה שלישית באוניברסיטה. הפסדתי את העונה הזאת על משחק אחד. כאילו אם הייתי נפצעת משחק אחד קודם, הייתי יכולה כאילו לבטל את ההשתתפות ב... בעונה, זה היה הכי מבאס, אני זוכרת את זה, אמרתי, איזה טיימינג, יכולתי כאילו, לפחות הייתי נפצעת ומרוויחה עוד שנת אליג'יביליטי, כי זה עוד שנה לעשות עוד תואר. אבל קרה מה שקרה וסיימתי בזמן, והשנה האחרונה שלי הייתה חיפרה על הכל, באמת, עשינו סוויט 16, היינו באמת זיכרונות מדהימים מהקולג', אם, באמת, אם אני כל פעם פוגשת כדורגלניות צעירות, אומרת להם, אם יש לכם משהו לחלום עליו, זה לקולג'ים.
היית ב... איך זה נקרא? אלה עם ה... נו, החבורות בנות.
פטרניטי זה של הגברים.
אלפה, בטה, גם ה...
לא, ובגלל שאתה ספורטאי, אתה לא צריך. זה קטע חברתי. בגלל שאתה ספורטאי, יש לך את ה...
כולם באים אליך.
האתלטים. אתה מקובל בכל מקום.
אשכרה. כן. אבל זה כמו בסרטים.
אבל זה כמו בסרטים. הכוסות האדומות, המסיבות, המשחקי שתייה. זה הזוי עד כמה זה דומה למציאות.
איך לא עשיתי את זה? איך לא הייתי... לא הייתי חוזר בחיים.
בדיוק. זה מה שהכי מפעיל, מתי היית בקולג'?
חי לא הייתי חוזר בשביל, נגיד את זה.
בעבוד לנו. תגידי, מה היה... ממה הכי סבלת בשיקום? כי זה נשמע כאילו היה לך קייטנה.
לא, קייטנה זה לא היה. זה סבל גדול להיות. קודם כל, לא להיות במגרש. אני חולת כדור, וזה לעבוד קשה, ואני היום... בראייה לאחור, אתה יודע, הראש שלנו קצת ממתיק את הדברים. זה היה מאוד קשה. זה היה עם הרבה דמעות ועם, ועם, עם רגעים, עם רגעי כאב. ואתה יודע, בסוף אתה צריך לקום כל יום ולעשות את אותם דברים משעממים 100 פעם. וזה לא קשור לכדור. אתה גם לא רואה את הסוף של זה. זה לא, זה שזה עבר ו... גם אז, הניתוח שלי היה מהפטלה,
מגידה הרניקה.
וזה לא משהו שהיה כל כך, לדעתי, נפוץ בארץ, בטח שלא, כי כל החברות שלי עשו דווקא או מגופה או מהאמסטרינג, לא יודעת. והיה לי מאוד, היה לי כואב, היה לי, זה היה, היו שם, לא יודעת, היה כואב. אז בהתחלה הייתי צריכה לחבוש, וזה, בצור, זה לא, זה, פיקניק זה לא היה. כן, זה חיזק אותי את האהבה שלי לדבר הזה, את ההבנה ששום דבר הוא לא מובן מאליו, אתה יודע, כמו כל... כשקורה דבר לא טוב, אתה מתחזק בתוכך, וזה מחזק אותך במה שאתה עושה. זה, אני מודה לזה היום, אבל אם הייתי יכולה להימנע מזה, מבטרת על החצי שנה הזאת.
אם היו אומרים לך עכשיו שאת היית יכולה בלי זה.
הייתי שמחה לוותר על זה.
באמת?
זה לא, קודם כל הפסדתי עונה, כאילו חצי עונה. ושיא השערים שלי יכל להיות יותר עמיד.
אבל את לא מרגישה שזה שינה אותך באיזושהי, בהיבט המקצועי או ה... המנטלי, שזה חיזק אותך.
אני אגיד לך מה, אני אמרתי לך, אני בן אדם אופטימי, אז אני כאילו אומרת כל דבר הוא לטובה ומאמינה בזה, אבל בסוף, אם הייתי בוחרת להיפצע או לא, הייתי בוחרת שלא. אני בסופו של דבר רוצה למקסם את זמן המגרש, וברור שזה חיזק אותי. כי זה וואחד, זה כפה, כפה מצלצלת, וזה הפך אותי לבן אדם טוב יותר בטוח, ואני מניחה שגם לכדורגלנית יותר... יותר חזקה בראש, אבל אתה יודע, לא נעים, לא נעים, והרבה רגעי כאב.
תגידי, ילדים היה לך תוך כדי הקריירה?
לא, אני פרשתי כשהבן הגדול שלי...
באתי לשאול מה יותר קשה, מה יותר קשה לחזור.
לא, אני לא חזרתי אחרי הרעיון, אבל שחקניות עושות את זה, רואים עכשיו את אלכס מורגן, רואים... אני בטוחה שהכל אפשרי, זה עניין של... של סדרי עדיפויות. אני לא רואה איך אפשר לעשות את זה מבחינת לוחות זמנים. זה נראה לי נורא, okay. נורא קשה, נורא תובני. אני גם רוצה להיות, מעבר לזה שאני אוהבת את מה שאני עושה, אני מאוד רוצה להיות נוכחת בהורות. לשמחתי, יש לי בת זוג שהיא לקחה את החלק הזה יותר עליה, אבל חשוב לי כן להיות נוכחת וחלק מהחיים שלהם, בטח שבקרוב מאוד הם כבר לא ירצו אותנו שם.
כן, שקרה.
יש לך מישהו מהילדים שהולך לכדורגל? לא.
לא מאמין. אני... כרגע יש לי שלושה בנים, הגדול ביניהם הוא בן 7, הוא הולך יותר לכיוון של ההתעמלות, הוא עושה עכשיו אקרובטיקה. הקטנים עוד לא החליטו מה הם זה, אבל הם לא נראים... הם לא נראים חובבי כדורגל, למרות המאמצים שלי הם פחות בעניין.
את אמרת שלושה בנים ו...
והבת בבטן.
ועכשיו בת בבטן. כן. את תרצי שהיא תהיה... את תרצי שהיא תהיה כדורגלנית?
חלום.
כן?
כן, כן.
למרות שאת יודעת מה קורה פה בארץ.
לא, קודם כל, א', הארץ זה לא סוף המסלול מבחינתי, אז הלוואי והיא תהיה לא, אז עזבו שנייה את הקריירה שלי ואת ההמשכיות. ברור שהייתי רוצה להיות כזה, אמא בוזגלו כזה, להיות נוכחת, אבל זה, אני חושבת שפשוט להיות חלק מקבוצה, וזה לא משנה באיזה ענף ספורט, זה כלי לחיים. אני חושבת שהכדורגל מעבר לחוויות, שעברתי בזכותו, והיבשות, והשפות, והחברות. בסופו של דבר, הוא הכין אותי לחיים האמיתיים, ואתה יודע, להיות מנכלית איגוד ההתעמלות 8 שנים, הרבה אנשים שקרובים אליי אמרו לי, אין, לא חשבתי בחיים שתצליחי לשרוד את זה שנה, ואני חושבת שזה היה כדורגל, הוא הכין אותי לזה.
כן. איזה... אוי, ברח לי עכשיו, כי עכשיו אמרת משהו שהשיח את דעתי, אבל אני רציתי לשאול, לא, אני יודע, רציתי לשאול על, אמרת שיש לך בן באקרובטיקה, איך את כאילו עם הלחץ שלפני תחרות, לפני הדברים האלה?
וואו, זה קשה, האמת שזה תפס אותי ממש לאחרונה, פעם ראשונה היה לי מאוד קשה, קודם כל לא הלכתי לראות, וזה היה לי קשה, כאילו אני עדפתי לא ללכת להיות בסיטואציה, ולראות את הסרטון אחרי, כי קשה לי, קודם כל אנחנו נורא, אני מאוד מאוד חרדה לאיך הוא ירגיש עם כישלון, וכאילו, אני מאוד מגוננת שם, אז נורא קשה לי, נורא הייתי במתח, אני גם בשבוע מתקדם של ההיריון, אז העדפתי שנייה לא, okay. להוציא את עצמי מהסיטואציה.
שלא יצא להלוזון.
להוציא את עצמי מהסיטואציה, אבל הוא מאוד נהנה, זה כיף לו, הוא בסביבה עם חברים וזה, אבל אני, מאוד קשה לי, יהיה לי מאוד קשה לראות את זה מתקדם.
איך הייתה ההתמודדות שלך עם לחץ כשחקני?
אז כל, עוד פעם, כל עוד זה היה תלוי בי על המגרש, זה היה לי הכי טבעי וקל, אני אוהבת שהדברים תלויים בי. וכל עוד אני עולה למגרש, זה גם אחד הדברים שבפציעה היה לי מאוד קשה להיות בחוץ ולא לעזור ו... וגם בארצות הברית אימנתי איזושהי תקופה, גם ילדות, והיה לי מאוד קשה להיות, לאמן. מאוד קשה, כי אתה כבר...
אבל אני אגיד לך משהו, זה בסדר, רוב השחקנים, גם אתמול בריאיון, עומר אצילי אמר את זה, בריאיון אחרי המשחק אתמול, אנחנו יום אחרי המשחק שמכבי חיפה ניצחו את... את אשדוד, 2-1, אז הוא אמר, אני איבדתי יותר שנים מהחיים כשכבר הייתי על הספסל מאשר כשהייתי במגרש. כי כולם אומרים שבתוך המגרש, כשאתה פחות חווה את הלחץ, הלחץ הוא לפני המשחק, הלחץ הוא אם אתה על הספסל, אז בסדר, זה לא חוכמה, לא הרשמת אותי עכשיו בזה שאמרת, איך היית לפני משחקים, איך היית דברים כאלה, וגם מעניין אותי גם מה היו השיטות שלך להתמודד עם זה.
קודם כל, אני בן אדם של ריטואלים, אני מאוד מאוד, הייתה לי שגרה מאוד ברורה. היא הייתה יותר קלה כשהייתי בחול, כי הייתי עסוקה בכדורגל כמקצוע. אז אם זה שנץ, או אם זה לאכול את האוכל שאני רגילה אליו, ולכת לישון באותה שעה, בסוף אני גם, אתה יודע, זה נכנס אולי קצת לאמונות תפלות, אבל ככל שאתה עושה את אותם דברים ומצליח לך, אז
למה לשנות?
בדיוק, ובסוף רוב הקריירה שלי הייתי בצד המנצח, אני עוד פעם חוויתי הפסדים וכואבים וגמר גביע, אבל רוב הקריירה שלי גם הייתה עם חבורה של בנות שהיו חברות, וזה ספורט קבוצתי, אתה אף פעם לא לבד, גם כשאתה מצליח אתה אף פעם לא לבד, וזה לא יודעת, בסוף, לא יודעת, אני, אתה יודע, חוויתי את זה עכשיו בתור מנכלית, להיות מחוץ לאליפות אירופה, עולם, אולימפיאדה, הרבה יותר מלחיץ, הרבה יותר מלחיץ, לא תלוי בך והרבה יותר מלחיץ.
איזה טיפ טוב היית נותנת לספורטאי צעיר עכשיו שעובר פציעה או שיקום או משהו בסגנון הזה? לסגל עצמו מה, שגרה או מה, כאילו, מה שנשמע ממך זה, אתה צריך איזה משהו קבוע ולא לשנות יותר מדי.
סמים קשים.
לא, קודם כל, תדע, אני אגיד לך משהו, המאמן שלי ביום שהחלטנו שאני הולכת לניתוח, הוא בא אליי בערב עם בקבוק טקילה, הייתי בגיל שתייה, כאילו מותר בארצות הברית מגיל 18, הקטע של השתייה שם הוא מאוד, סליחה, מגיל 21, סליחה, הייתי כבר, הוא בא אליי עם בקבוק טקילה ואומר לי, יאללה, take the night, כאילו, אנו תשכחי ממה שהיה, שתחררי, וזה היה, האמת שמבחינתי רגע מכונן, כי הוא היה עד אז, הוא היה מאוד מאוד קשוח, והיה נראה לי כזה, כאילו, אתה יודע, מאמן אמריקאי, אתה אין יותר מדי קשרי...
בטוח היה לו שפה.
וכאילו, קודם כל, כשאתה נפצע, קודם כל אפשר תתאבל, תהיה עצוב, תבכה, הכל טוב. זה רגע קשה, ואסור להדחיק אותו. צריך להתמודד איתו. ואחרי זה, בשיקום, מאוד חשוב שיהיה איתך, שתמצא את הבן אדם שלך. אני, היה לי טריינר שהיה איתי ממש שותף, כאילו, ברמה ש... של כאילו, לא היה בא לי לקום בבוקר, והוא היה מחכה לי מתחת לזה עם, כאילו, הוא מוכן כבר כאילו, בסופו של דבר אתה צריך תמיכה, אין מה לעשות, זה לא לבד. זה לא לבד. אני לא הייתי ספורטאית יחידנית, ואני לא, וגם את ההתאוששות שלי לא עשיתי לבד. בסופו של דבר אתה צריך צוות מסביב, חברות, לא משנה, זה מישהו לרוץ איתו.
וכל מה שקשור להצבת מטרות, איך זה...
לא, הם אמריקאים אלופים בזה, באמת, יש תוכנית, היא ברורה, כל שבוע לאן צריך להגיע, ויש מדדים, ואני, היה לי ברור איפה אני צריכה להיות, לרוב הייתי שם, והיו גם בשבועות שלא הגעתי למה שהייתי צריכה
להגיע. כשלא מגיעים למשימה שבועית או חודשית, זה מתסכל?
מתסכל מאוד, מתסכל, אבל...
זה מפיל אבל, ברמה של מפיל או ברמה של נותן יותר מוטיבציה?
אני, היה לי ברור, אני זכר, זה היה 21 לאפריל, זה היה המשחק הראשון של הספרינג סיזן, זה הייתה מטרת העל. לחזור לשם, לא בהרכב, לא בפורמה הכי טובה, אבל לגעת בכדור שם, וכל שבוע כשאתה מודד מה עשית ולא עשית, מוריד, אבל לא מפיל, מוריד. הנפילה הייתה בפציעה עצמה.
כן.
אני אומר לך, עד שנכנסתי לניתוח, הרשיתי לעצמי להיות עצובה, וזהו, ויומיים אחרי הניתוח, די, מספיק. ריחמתי על עצמי מספיק.
ודיברת רגע גם על בונדסליגה, נכון?
כן.
זה בא אחרי ארצות הברית?
כן. זה בא אחרי ולא הייתה שום דרך שזה יבוא לפני. המעבר מהארץ לארצות הברית הייתה עליית כמה כיתות, ולבונדסליגה עוד איזה כבר לעבור לתיכון. כי ההבדלים הם עצומים.
אז זאת אומרת, הבונדסליגה יותר גבוה מהמכללות.
ספציפית בליגה שאני שיחקתי, יכול להיות שבמכללות... לא יודעת, אולי בקונפרנסים אחרים הייתה רמה...
שיחקת בליגה ראשונה או שנייה בגרמניה?
בליגה ראשונה.
בראשונה.
אבל בקבוצה תחתית, כאילו...
מלחמות.
מלחמות, הישארות, קבוצה שמנצחת 1-0, עושה טקו חוגגת. זה היינו קבוצת התקפה נוראית. גם הכי צעירה, הייתי זרה יחידה שם, כאילו... שיחקנו נגד אגדות כדורגל מבחינתי, אם זה בריגיט פרינס או סטפי ג'ונס, אנשים שהם... אני הגעתי לשם ב-2007, הם ב-2006 היו אלופות עולם, הגרמניות. וזה היה, כאילו, עוד פעם, המעבר הוא היה, זה ממש מקצועני. זה ברמה של 8 או 9 יחידות בשבוע, כולל משחקי חוץ, כאילו, בית חוץ. זה בניגוד לארצות הברית, שהעונה היא מאוד מאוד קצרה, היא עונה של 3 חודשים. ואז יש לך חצי שנה שאתה באוף סיזן, בגרמניה זה עונה מאוגוסט. עד מאי, באמצע פגרה, כמו הגברים, בדיוק אחד לאחד. המון משחקים, עם הרבה קהל והרבה מאוד מתח, כי זה גם מושקע שם הרבה מאוד כסף. שתבין, אני עשיתי קידום מחירות לקבוצה עם רפאל ונדרוורט. זה כאילו, הוא היה כוכב על ב-ISFA. הוא היה... ובאנו כאילו להצטלם עם חולצות, לחתום לאוהדים, גברים ונשים כאחד, באותו מתחם, וזה מטורף. זה היה... מטורף.
אותי מעניין המחלקה הרפואית, הרמה הרפואית, בין ארצות הברית לבונדסליגה, מה זה?
אז אני אגיד, קודם כל, עוד פעם, בגלל שהייתי בקבוצה דלת אמצעים בבונדסליגה, קבוצה תחתית יחסית, אז אני יכולה להגיד שלטעמי המעטפת בארצות הברית הייתה יותר רחבה, יותר מושקעת. ועדיין היו לנו 2 פיזיותרפיסטים צמודים, בגרמניה, היו 2 פיזיותרפיסטים צמודים ועיסוי... לוח עיסויים, שזה משהו שבחיים לא נתקלתי בו, גם לא בארצות הברית. בארצות הברית פחות עושים התאוששות, אבל בגרמניה היה לנו קבוע עיסויים, קבוע סאונה, ג'קוזי, כל הסיפור הזה, ממש אימון התאוששות, שזה משהו שבארצות הברית לא כל כך הכרתי, והיה לנו מאמן, בגרמניה מאמן יכולות גופניות שהוא היה מאוד משמעותי. למרות שהאמריקאיות כאילו באות לזה מהבית, מהתיכון, אבל... בגרמניה הם מאוד מאוד מתייחסים לזה כחלק מתהליך האימון.
כן.
אבל עוד פעם, ההבדלים הם... זה מטורף, כי אני חושבת על בכלל לצאת מארץ ישראל הקטנה לרמות האלה. זה לא משהו שהוא... אני כל הזמן אומרת שאם הקולג'ים זה היה החלום שלי, אז גרמניה זה היה בכלל משהו שלא העזתי לחלום. כאילו, מי בכלל העז לחלום על בונדסליגה.
כן. איזה יופי.
ושם היו לך איזה שהם פציעות או שזה...
בגרמניה הייתה לי, היה לי פציעת קרסול אחת, שהייתה ממש איך שהגעתי, שזה היה נוראי, כי כאילו...
הטיימינג.
טיימינג גרוע ממש, כאילו באמת, משחק אולי שני שלי. וממש עשיתי, כאילו קראתי רצועות בקרסול, היה הדרות ממושכת וגם חזרה מוקדם מדי. הרסתי לעצמי את החלק הראשון של העונה, הרגשתי כאב כל הזמן. ורק אחרי...
אני אהבתי את זה שאתה מאשימה את עצמך, כאילו, את לא... לא, יש אנשים שאומרים, הצוות הרפואי שם דפק אותי, אני לא יודע מה.
בסוף, זה החלטה, זה בסוף החלטה שלך. זה נכון שבתור שחק... אתה מצפה שיעזרו לך לקבל את ההחלטות הנכונות עבורך, כי נורא קשה בתור ספורטאי לשבת בצד. אבל באמת היה לי חוסר מזל בחצי הראשון של העונה, ואחרי הקריסמס, כאילו, אחרי הפגרת חורף, חזרתי ככה לפיט, והייתי שחקנית הרכב, ואני גם... השגנו את המטרה של להישאר בליגה, זה להישאר בליגה בגרמניה זה כמעט כמו לחגוג אליפות במקום אחר, זה כאילו האוהדים, החגיגות, זה ממש היה חוויה.
כמה גברים יש ביציאה?
איך אתה חוזר לארץ לשחק מול אצטדיון ריק אחרי
כל החוויות? כמה גברים יש ביציאה בגרמניה? כאילו זה...
אז באספאו היו, אנחנו שיחקנו איפה שקבוצת המילואים שיחקה, זה יציאה של 3,000 כיסאות, והיו 2,500, כמעט אצטדיון מלא. כן, וגם היינו, זה מדהים, כי החיבור בין אנשים לגברים, ודיברנו על זה בהתחלה, אבל אנחנו היינו, כל פעם כשאנחנו היינו בבית, בשבוע שהבנים שיחקו בבונדסליגה, אז היינו מוזמנות כבוד לארנה שלהם, עכשיו זה ארנה מטורפת, זה 80,000 כיסאות עם 40,000 מנויים. זה כאילו, זה מסורת מטורפת, עכשיו הם ליגה שנייה, אבל כשאני הייתי שם, המבורג הייתה המועדון היחיד בגרמניה שלא ירד ליגה, אף פעם, בגברים. הם באמת, הם יודעים לעשות, יש אהבה לכדורגל שם, זה, אתה רואה את האנשים ברחוב, אם הקבוצה ניצחה או לא ניצחה, זה משפיע על המצב רוח הציבורי, זה, okay. זה פשוט מטורף.
מדהים.
אז איך זה
לחזור
לזה?
אז עוד פעם, יש לי נסיבות מקלות, אני חזרתי לארץ אחרי 4 שנים בארצות הברית, שנתיים בגרמניה ושנה בדנמרק, שזה בעצם סגר לי 7 שנים מחוץ לגבולות המדינה. אמא שלי חלתה בסרטן השד, וזה נתן לי כזה איזשהו wake-up call כזה של, טוב, יאללה, את בת 27, רצת, חווית, עשית, הגיע הזמן לחזור לארץ, לעזור. כמובן שיהיה לכם ברור, כן, היא לא סיפרה, היא לא אמרה, אחרי שזה התגלה לי, התחננה שאני לא אחזור, שאני לא אעצור את החיים שלי או את החלום שלי. ככה זו אמא קיבוצניקית ג'אדאית, שעד היום היא מדהימה ועוזרת לי עם הילדים. אבל זה היה איזשהו wake-up call, להגיד, יאללה, סבבה. ראית, עשית, הגיע הזמן להביא את מה שנחשפת אליו לארץ. היה לי חלום מאוד גדול, כאילו זה... ידעתי שאני חוזרת לארץ ואני לא עושה השוואות. אני לא, אין, אחרת זה להיכנס לדיכאון. אין מה להשוות, אין. חזרתי לארץ ללמוד תואר שני, ולשחק כדורגל על הדרך, לכיף שלי, לחזור חברות. חזרתי לאסה, שבמשך 7 שנים, כשלא הייתי פה, היו מקום שני. היה לי משימות שלי, הקטנות שלי, לא להסתכל מי בקהל, או אם יש צופים, או אם יש כוח רפואי. רציתי להשיב את האליפות לאסה, והצלחנו לעשות את זה. וזה היה כיף לחזור לשחק את זה יותר חובבני. אבל זה באמת היה הכנה מנטלית מאוד מאוד ברורה לאן אני חוזרת, כי זה באמת יכול להיות מאוד מתסכל לחזור בפריים של הקריירה שלך ולבוא ו... אבל לא הייתי בפריים, הייתי כבר, זהו, עשיתי את שלי. הרגשתי שאני שלמה.
כן, okay. מדהים. אני חייב להגיד שאם עכשיו, לא, עוד פעם, אני כולם יודעים מה דעתי, אבל... אם גבר היה יושב פה ומספר את הסיפור הזה, כאילו אנשים היו בטירוף. באמת. הלך לקולג', קרה צולבת, חזר. לא שאני, להפך, אני בא להגיד שמשהו פה, משהו אצלנו לא בסדר. משהו ב... או לא יודע, בחברה או ב... לא יודע, משהו לא בסדר. כי אם היה יושב גבר והיה מספר את זה שהוא הלך, אחרי זה בונדסליגה, ונשארו בליגה, ואז חזר לארץ, והחזיר את האליפות, וזה, זה כאילו היה, זה היה מתפוצץ. אבל שבת שרית שינה. בדיוק.
אבל נכון.
אני אומר לעצמי, איך משנים משהו? אני, כאילו, כל הרעיון הזה עכשיו, אני כאילו מגלגל לעצמי בראש קצת, מה יכול להשתנות, מה יכול לקרות, ואיך עושים את זה. אז דווקא אני מפנה את זה אלייך, עוד פעם, על השאלה ששאלתי, כאילו, את היום מנכלית האיגוד, מה התוכניות שלך, נקסט? כאילו, איך את משנה משהו, אם את רוצה?
קודם כל, אני מאוד רוצה, וזה נורא מחמיא לי שאתה אומר מה שאתה אומר, אבל אני פשוט חושבת שזה לא יכל לקרות כנראה לגבר. יש לנו נסיבות מאוד מיוחדות, אתה יודע, אפשר להסתכל על זה ב... הלוואי וזה לא יהיה ככה, כן? כי באיזשהו מקום, הלוואי ושחקניות כדורגל יוכלו להיות מקצועניות, ויוכלו להיות מודל ומוכרות וטלנטיות, וזה יקרה. זה יקרה. יום אחד זה יקרה. אני בטוחה שהיום מכירים, יותר אנשים מכירים... תנועה כזאת שיצאה לשחק בבונדסליגה. היום יש, אגב, יש היום 3 ישראליות בבונדסליגה, זה משהו שלא קרה.
נועה, עדן ו...
נועה, לא, עדן שחקת בצרפת, אבל יש את שי פרל ואת שרון בק, היא לא באמת ישראלית, אבל לא משנה, יש 3 שחקניות היום בבונדסליגה, שזה יותר ממה שהיה. אני יש לי חלום, והוא התגשם, אין לי ספק שאני... כשחזרתי לארץ, רציתי להחזיר עטרה ליושנה, לחזור שחק עם החברות. היו לי הרבה סיבות לחזור כבר. כמובן, אמא שלי, אני שמה את זה בצד, אבל הכדורגל ישתנה פה ברגע שמקבלי ההחלטות יבינו את העלות מול תועלת. כי ההבדל, אתה יודע, אפשר להסתכל על זה, שהכדורגל גברים, היום הפער בין ישראל לבין אירופה הוא פער עצום. אין אפס. אנחנו רואים את זה זה שמכבי חיפה נתנה עונה פנטסטית בצ'מפיונס, זה באמת, זה חריג, זה לא קורה תמיד. הפער בינינו בין נבחרות בינוניות באירופה לבין נבחרת ישראל הוא, 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 הוא כבר, הוא פער שרק גדל כל הזמן בגברים. ואני חושבת שדווקא בנשים, אם ישימו, שנייה הם יהיו אמיתיים, אנחנו נבחרות שניצחנו אותם, כשאני הייתי שחקנית לפני 20 שנה, כל מיני נבחרות, טורקיה וווילס ו... נבחרות קטנות שהיום באות ומנצחות הנבחרת, זה מביך. זה מביך כי כאילו מדינת ישראל מתקדמת בקצב מסוים ובאירופה התקדמו בקצב אחר ואנחנו השאירו אותנו מאחור. אבל דווקא בגלל שיש בנות כמוני שהכסף הוא לא משחק תפקיד, האהבה היא תאורה למקצוע, מוכנות לנסוע מקיבוץ גלון בשלושה אוטובוסים כדי להגיע לווינגייט לאימון של שעה וחצי ולחזור ב-11 בלילה. ואני לא מדברת איתך על ילדה בת 12, ילדה שעושה בתיכון 5 יחידות ורוצה ללמוד, אבל מוכנה להשקיע וללמוד בדרך ולהיות, לוותר על דברים אחרים כדי לשחק כדורגל ולהצליח. הדור הזה הוא קיים גם היום. ואם ייתנו להם את ההזדמנות, יעשו להם משחקי אימון כמו שצריך, ייתנו להם להתאמן בשעות כמו שצריך, עם צוות ולא רק פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, כשהמגרש פנוי ב8:30 בערב, הם יביאו להישגים הרבה יותר מהר מהגברים. אין לי ספק בזה. התחרות בגברים היא כל כך קשה. היום כוכב בארץ יוצא לשחק בחול, הוא בקצה הרוסטר בכל מקום שהוא יוצא. אנחנו, סבבה, יש כישרונות ואוסקר כזה שיוצא אחד ל-100, אבל בכדורגל נשים יש היום שחקניות מאוד מאוד טובות. הפלטפורמה שמקבלות גם בליגה וגם בנבחרת היא, אני לא רוצה להגיד את המילה הזאת, אבל היא...
שערורייתית.
באמת, זה לא להאמין שזה מה שיש פה. כשאנחנו שיחקנו בטופ שלנו, היינו, תחשוב, השנתון של מורן לוי ושל כל מי שגדלתי בשנתון 83, אם זה שירלי אוחנה או... לא רוצה לפספס, כי יש באמת הרבה טובות, אבל עלינו לטופ, עלינו לאליט, לשלב האליט.
אבל את לא חושבת שיש גם משמעות לכמות? זאת אומרת שחלק מהעניין זה גם שלא אין הרבה בנות, או שזה לא קשור לדעתי?
קודם כל, א', כמות מייצרת... אתה יודע, המשפט הזה שהם יוצאים אלופים מאלפים, אין ספק שכשיש לך יותר כמות, יש יותר תחרות, אתה יכול לנהוג גם בצורה יותר מקצועית, אבל הכמות נובעת מזה ש... אני אתן לך אנקדוטה, אני מכירה היטב מועדון שעזרתי בהקמתו בנתניה. נתניה, עיר הספורט של ישראל, עם 2.5 מגרשי כדורגל. בנות נתניה, הקבוצה שקיימת שם, באה לשחק. ב8:30 בערב, אחרי שהקבוצה המספר, לא מדברתי איתך על מכבי נתניה וטוברוק, שהן קבוצות כביכול מובילות, אבל באות שחק אחרי הליגה למקומות עבודה ואחרי הרוגבי חובבים. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שילדה שרוצה לשחק כדורגל שם, צריכה לבוא ולהתאמן ב7 בערב, אחרי השער, במגרש חשוך, כשילד בן גילה מקבל את מרכז המגרש בתנאים אחרים. בסופו של דבר, זה נכון, זה דורש כמות. אבל אני דווקא חושבת שבגלל שאנחנו אנשים, יש בנו כוח, באמת כוח רצון מאוד מאוד גדול, אנחנו לא מונעות מהרצון להפוך להיות עומר אצילי או ערן זהבי, אנחנו בסך הכל רוצות להיות שרית שנער או מורן לוי או לא משנה מה, ורוצות להצליח, ונעשה הכל כדי להצליח. אנחנו לא צריכות הרבה, אנחנו לא צריכות 8 טיסות לחול או את הנעליים הכי יפות.
זה יבוא בעוד 10 שנים של... זאת אומרת, זה מגיע יחד עם איזשהו רמה של סובה מסוימת. במצב שאתן נמצאות, אז באמת כל מה שמניע, כמו שאמרת, זה רק אהבה, ואהבה אמיתית, ואהבה חזקה, ורק אלה שבאמת יש להן את האהבה החזקה הזאת, הם אלה שנמצאות. לא, אני פשוט שאלתי, מעניין, האם יש אולי דרכים גם לנסות להגדיל את הבסיס של הפירמידה הכמותית, על ידי, לא יודע, הגעה לבתי ספר ולהורים וכל הדבר הזה, לגרום ליותר לגשת בכלל לדבר הזה, ואז יש עם מה לבוא לרשויות ולהגיד, תקשיב, יש לי 200 ילדות ואף אחד לא...
אז יש יוזמות כאלה, אבל הן פרטיות, הן לא... עד שהן לא יהיו סדורות, וזה לא יהיה אג'נדה ממקבלי החלטות, זה לא ישתנה, אבל אני יכולה להגיד לך, שי שדה, חברה טובה שלי, פתחה במכבי חיפה לפני חודש שני מוקדים של כדורגל נשים, יש לה כבר 60 בנות חודש, כמעט בלי פרסום באמצע השנה, אני לא מדברת לך, זה לא ראשון לספטמבר, כן, זה תאריך כן. גרוע לפתוח, אבל כן. בנות יבואו, נכון שהמאמץ, אתה יודע, תזרוק כדור, יבואו לך 30 בנים, תזרוק כדור, יבואו לך 3 בנות. Mm-hmm. כאילו, בסופו של דבר, המאמץ שנדרש כדי לשמר את אותן בנות ולהילחם באותם הורים אולי שפחות רוצים שהילדה שלהם תהיה שחקנית כדורגל, יותר רוצים שתהיה לנועי אשרם, אז יש פה קושי. אבל אני חושבת שככל שאנחנו גדלים יותר ויותר, וגם אנחנו בעצמנו נהיים ההורים, אתה יודע, אנחנו זה דור שהוא יותר, אולי ההורים שלי פחות רצו שהבת שלהם תהיה שחקנית כדורגל, למרות שהם לא יכלו לעמוד, כמו שאני לא יכולה לעמוד מול הבן שלי, אם הוא רוצה להיות מתאמן, הוא יהיה מתאמן. אבל בסוף, אני בטוחה שזה יגיע. עוד פעם, אנחנו פשוט עובדים נורא לאט, והתשתיות של הספורט פה, בלי קשר לבנים ובנות, התשתיות הן רעות מאוד.
כן. תגידי, אני חייב לשאול שאלה, שוב, לחזור קצת לעניין, זו שאלה שהיא כאילו מגדרית, אבל נתקלנו בזה במקום, בהתעמלות בארצות הברית, כל הנושא הזה של הטרדה מינית מצד, אם זה אנשים רפואה, אם זה מאמנים, אם זה... כאילו, זה, א', האם זה מעצבן שאני שואל שאלה כזאת, האם זה, יש לה מקום, האם... והאם נתקלת בזה, האם את חושבת...
קודם כל, זה לא שאלה מעצבן, זה שאלה שהיא מאוד מאוד היא פופולרית היום גם, כי כל המיטו וכל הנושא של שקיפות, הרבה מאוד דברים צפים החוצה. הם יותר כמובן נוגעים לשרית של ההתעמלות, פחות לשרית של הכדורגל. אני חושבת
האמת שלא, לא, דווקא התכוונתי אלייך כספורטאית.
אז אני אומרת, בעולם הזה של הכדורגל, בגלל שאתה בספורט קבוצתי, זה פחות יש לזה את המקום. התלות במאמן היא מאוד שונה. היום כשאני חיה את החיים באמת בספורט אישי, אני רואה את המרות, את ההצלחה שלך תלויה בסוף במי שמוציא אותך התחרות ומאמין בך או לא מאמין בך. ולכן כל הסיפור של מוגנות דווקא בענפים הקבוצתיים לדעתי הוא פחות רלוונטי, כי יש קבוצה ויש לך חברות וכאילו זה לא יכול לקרות. לפחות, אתה יודע, אני הייתי במקומות שיש בהם נהלים מאוד מאוד סדורים. הטיפולים נעשים רק בדלת פתוחה, בזוגות. זה כבר לא... אתה יודע, מאחורי וילון עם דלת נעולה. זה לא, אתה יודע, לארי נאסר לא יכול לקרות, לדעתי, לא יכול לקרות בכדורגל. בהתעמלות זה משהו שהוא מאוד מטריד אותנו, מאוד, אנחנו לא מתעלמים מהקושי. כי בסופו של דבר אתה רוצה שהספורטאים שלך, גם אם הם יהיו, אתה יודע, בסוף אלופים אולימפיים, וגם אם לא, כי רובם לא, אז הם ייצאו אנשים בריאים. והאנשים בריאים, הבריאות שלהם היא, אתם פה מטפלים המון בפיזי, אבל... הבריאות המנטלית שלהם היא לא פחות חשובה, הם צריכים לבוא, ואני תמיד אמרתי שאם אתה לא נהנה ממה שאתה עושה, אתה לא תתמיד בזה. אז עוד פעם, אני חושבת שבכדורגל זה פחות סכנה. עוד פעם, צריך להיות ערים לזה. יש הרבה מאוד בנות צעירות, ולרוב הם מאמנים, או לא משנה אם זה גם מאמנות, התרדה היא לא מגדרית, יכולה להיות גם בנים גם בנות, אבל בסוף יש פערי גילאים, ובזה צריך מאוד להיזהר. כי כשאני הייתי ילדה בת 15 או 14, ואימן אותי אלון שרייר האגדי, אז אתה יודע, באמת הוא מאמן שאני חייבת לו הרבה מהחיים שלי, מהקריירה שלי, אבל הוא באמת היה מחנך. ואם אתה נופל על טיפוסים שהם לא צריכים לעסוק בחינוך, אז זה מאוד מסוכן לייצר, אתה יודע, אתה בתור שחקן רוצה תמיד לרצות את המאמן, אתה תמיד רוצה לעשות, להיות בצד הטוב, כן, להיות בהרכב, להיות, בסופו של דבר, זה צריך להיזהר מאוד מזה. אני עוד פעם מאמינה שבספורט קבוצתי זה פחות ניכר, ואם יש, אם מקפידים על התנהלות והנהלים כמו שצריך, אז אפשר מאוד למזער את
הבנתי. תגידי, אגב, בתור, אוקיי, אז גם בתור כבר יושבת ראש איגוד ההתעמלות,
מנכלית, סליחה.
בתחום, כל התחום של התעמלות, עולם ההתעמלות ידוע שיותר מתחומים אחרים, יש את בעיות של הבעיות של אופייניות לנשים, שזה ענייני הפרעות אכילה ועניינים של בעיות התפתחותיות למיניהם כתוצאה מעומסים וכאלה. את יוצא לך להתעסק בזה?
אז קודם כל, כן, כי זה, כי כמו שאתה אומר, זה יותר נחלת המין הנשי, וזה יותר ניכר אצלנו, רואים את זה, אבל לשמחתי הגדולה, באמת הנבחרות שלנו היום עובדות במכון וינגה, תחת המכון לרפואת ספורט, נבדק, כל המתעמלות שלנו נבדקות באופן שוטף, גם בבדיקות דם וגם ב, גם במעקב תזונאי מאוד מאוד צמוד, ברמה יומיומית. אבל אני יכולה להגיד לך שזה משהו ש... שאסור להסתתר, וצריך לגעת בו למרות שהוא כואב. אני יכולה להגיד לך שבצרפת למשל הוציאו משקלים מאולמות, אסור היום להכניס משקל בכלל לאולמות התעמלות, כי היה סביב זה אישיו, והמון בנות, וגם בנים אגב, גם בנים, אבל יותר בנות ש... שדיווחו על הפרעות מהסוג הזה. ואני יכולה, עוד פעם, זה לא שזה לא קיים ו... והכל נקי, להפך, אנחנו עושים סביב זה הרבה מאוד שיח, גם עם המתעמלות עצמם, שמקבלות גם הרצאות על, גם על מוגנות וגם על כל הנושא הרפואי, גם עם ההורים שלהם, כי אנחנו עוסקים באמת עם בנות מאוד מאוד צעירות. Okay. בסופו של דבר, להיות ספורטאי אולימפי, אתה פורש בגיל 20, זה אומר שהתחלת את הדרך בגיל 6, ההשפעה שלנו היא ענקית, אנחנו צריכים להיות עם היד על הדופק. יש הרבה בנות שמספרות על זה, אני יכולה להגיד עוד פעם, אני יכולה להיות, באמת להגיד בגאווה שדלתות האולם פתוחות, אף אחד לא עושה את זה מ... לא מחייב אף אחד להיות במקום שהוא לא רוצה. אני, יצא לי לראות את המתעמלות גם האלה וגם מתעמלות שכבר פרשו ומספרות בגאווה על החיים שלהם כמתעמלות, ורובן המוחלט אומר שגם אם היית נותן להם לעשות את המסלול הזה שוב, הם לא היו מוותרות עליו, למרות שזה נשמע נורא... אינטנסיבי ונורא דורש, אבל רובן גדלות להיות באמת נשים לתפארת, אימהות מדהימות, שאפתניות,
כן.
הישגיות, מודלים.
את מרגישה שהניסיון שלך בספורט קבוצתי הביא משהו ל... את הרי עוסקת בסך הכל בהתעמלות, זה די יחידני.
כן. אני יכולה להגיד שבהתחלה...
היה לך מוזר?
לא לי, נראה לי שמי שמסביבי, כולם אמרו לי, די, את עם הכדורגל שלך, את כל עם הכדורגל, זה לא אותו דבר, זה, כאילו, אני באה נורא, אני מעולם מונחים מאוד מאוד ברור של ספורט קבוצתי, והיה להם קשה עם זה, אבל אני, קודם כל, אני הקמתי סביבי צוות, כי אני כל החיים עבדתי בצוות. אז גם מבחינה ניהולית, אני מרגישה שבניתי אחלה קבוצה, קבוצה לאליפות לגמרי, מאוזנת ו... יצא ככה שהיא גם רק נשים, זה לא בכוונה, אנחנו אין לנו שום דבר נגד גברים, פשוט...
ככה יצא.
ככה יצא. באמת, נשים כל אחת מאוד מאוד שלויאלית לעבודה שלה, ורוצה מאוד בהצלחה, שזה מדהים, זה נורא כיף להיות איתנו. ומעבר לזה שגם, אני רואה גם בסגלים אצלנו בנבחרות, גם בנבחרת, גם בבנים, גם בבנות, יש כאילו, הם מאוד קבוצתיים, זה נכון שזה בסוף אתה לבד, על המשטח או על הקורה או לא משנה, אתה לבד, אבל הנבחרות שלנו עובדות מאוד טוב כצוות, כצוות אימון, כצוות מאוד מפרים אחד את השני, עובדים ביחד די בסינכרון, וגם רואים את ה... אני רואה את התועלות של לעבוד ביחד, ואני חושבת שבסוף תחרות מייצרת מצוינות. הם עובדים... זה לא היה ככה כל הזמן.
כן.
זה היום הווה שהוא... צריך ליהנות ממנו כל עוד הוא קיים.
מתי נראה זה? יש, זה שאלה של, זה בכלל לא קשור אלינו, אבל מתי נראה מתעמלת מכשירים עושה, מביאה כמשהו? יש כאלה בקנה?
אני אגיד לך, אני, קודם כל, אתה יודע, כל הזמן אנחנו מתחבטים בזה, אם להשקיע, לא להשקיע, כי אתה יודע, בסוף מדינת ישראל היא קטנה, והאיגוד הוא 7 ענפים, ואתה לא יכול להיות אלוף בהכל. זה דורש הרבה כסף, זה דורש משאבים, מתקנים, ובהתעמלות אמנותית אנחנו באמת מעצמת על, ואני יכולה להגיד שבמכשירים, אנחנו לא מעצמה, אבל יש לנו מאמן שהוא לא פחות מקוסם, עם תשתית רעועה מאוד, עם מעט מאוד מתעמלים בנים בארץ, מצליח להגיע למשחקים האולימפיים ולייצר לא רק אלוף אולימפי, אלא גם... גם להיות שם עם 2 ספורטאים, זה מתוך 150 ספורטאים all together רשומים באיגוד ההתאמנות, זה כאילו לא פחות מנס. במכשירים בנות התחלנו פרויקט יפה, אני יכולה, עוד פעם, אני לא יודעת מתי זה ישודר, אבל אני יכולה להגיד שהיום זאת פעם ראשונה שבגבי הגרמני, שזה אחת התחרויות הקשות שקיימות בסבב, יש לנו מתעמלת ג'וניור צעירה שעלתה 2 גמרים, ועוד מתעמלת אחת שעלתה רזרבית לגמר קפיצות, הם שתיהן סיימו מקום 5-6, לא משנה, זו פעם ראשונה שזה קורה. לפחות אני נמצאת באיגוד 8 שנים, לא זוכרת שהייתה מתעמלת בגמרים, וגם לי רז שהייתה באולימפיאדה, אמנם לא כפיינליסטית, אבל הייתה ועשתה תחרות מכובדת, היא תחילתו של איזשהו פרויקט שהתחלנו בו, צריך לנשום עמוק. המטרה הראשונה של הפרויקט הזה היא ב-2026, כי אתה לוקח זמן, אתה לא יכול להגיד, התחלנו פרויקט ב-22, ואנחנו רוצים לראות תוצאות שנה הבאה.
האיגודים האלה צריכים לעבוד...
אגב, גם באקרובטיקה אנחנו די אימפריה.
באקרובטיקה אנחנו מעצמה, מעצמת על.
איך זה לא נהיה, איך זה לא נהיה...
זה לא יהיה אולימפי.
לא?
זה לא יהיה, כי זה צריך לבוא על
חשבון משלכם. סלח לי על זה.
בסקטבורד.
BMX וסקטבורד נכנס לאולימפיאדה, ואקרובטיקה, שאתה, זה הגוף של... לא יודע, לא משנה.
אנחנו מאוד טוב.
אני... שתחסכתי פה.
שחרר, נהים
שזה. לא, לא, אקרובטיקה היא באמת ספורט מדהים, ואגב...
אולי פשוט דורכת על הרגליים של ההתעמלות.
כן, זה פוליטיקה פנימית, בסופו של דבר זה צריך לבוא על חשבון ספורטאים.
כמו ג'יוג'יצו וג'ודו וכל החבר'ה.
פרקור יהיה לפני...
כן, לגמרי.
זה לא תוכנית הבאה. אולי נביא את מיכל להתראיין אצלנו בתור פרקוביסטית. טוב, שרית, תקשיבי טוב.
לא, זה היה...
יש לנו עוד הרבה על מה לדבר. אבל נראה לי שאנחנו נעצור פה, כי אפשר להיסחף. נימי מתחיל להיסחף. אבל אני שמח שנגענו בדברים האלה.
זה שם אמרת פה הרבה דברים נורא חשובים.
מאוד מאוד חשובים.
גם בתחום של ספורט נשים, אבל בכלל, תחום של ספורטאים ו...
כן. אני מאוד מקווה
ש... כל הכבוד לך, מה אני אגיד לך, באמת?
אני מאוד מקווה שתצליחי להביא את מה שאת, מה שיש לך בראש למציאות, ו... ואמן ויהיה לנו יושבת ראש התאחדות לכדורגל.
מלכה, למה יושבת ראש? יושבת ראש זה בהתנדבות, למה?
צודק.
אבל הלוואי ותהיה יושבת ראש, זו התחלה טובה.
היושבת ראש, בוא נגיד שהיושב ראש לא פייר.
לא, יושב ראש בדרך כלל קובע מי יהיה המנכ״ל, ולכן הלוואי ויהיו יותר נשים, זה לא משנה, בסוף הדבר.
שתהיה כוח.
שיהיה כוח נשי, בסוף אנחנו טובות במגרש, אנחנו יכולות גם להיות כאלה מחוצה לו, אין לי ספק.
ברור.
אני מסכים. אז המון 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 תודה לשרית שנער היקרה.
תודה רבה.
תודה לכם.
ותודה לכל מי ששומע אותנו ומדרג אותנו, ואין לי על מי לצאת היום.
עם כמה אמונה אתה אומר את זה. משהו.
משהו.
יאללה, תצליח את הרגלית.
אז תודה לכולם. ביי ביי.